פרק ד', עמוד קמ"ח, פרק ד', אהבת ישראל, פסקה א'. כדי להבין את הפסקה, נזכיר סיפור קטן. שפעם אחת, אחד מהרבנים אמר על הרב קוק שהוא היה אומנם אדם גדול, אבל אהבת ישראל שלו העבירה אותו על דעתו. דהיינו, הרב קוק הוא סוג של רגשן כזה, אוהב את היהודים, כיוון שהוא אוהב את היהודים, אז הוא קצת ויתר על האמת. אחד הרבנים. הדברים האלה הגיעו לאוזניו של בנו של הרב קוק, הרב צבי יהודה. והוא אמר, דפק על השולחן בחוזקה ואמר, אבא זצ"ל לא הייתה לו אהבת ישראל, אלא היה לו עומק הבנה בעניינם של ישראל. במילים אחרות, זה לא רגשנות, אלא זה הבנה. צריך להעמיק בדברים, ללמוד את הדברים, גם מצד המקורות של התורה וגם מצד המציאות וגם מצד רוח הקודש, ואז מגיעים למסקנות של הרב קוק. אבל לא שזה מתחיל מזה שהוא אדם כזה על סף בכי. כן, כמו שראיתי גם אחד כתב מחקר שהוא מסביר שהרב קוק היה גם כן איזה רגשן כזה שכל רוח מצויה לפנפה אותו לכאן, לשם. אומר הרב, אהבת ישראל והעבודה של הסנגוריה על הכלל ועל הפרטים איננה רק עבודה הרגשית לבדה, כי אם מקצוע גדול בתורה וחוכמה עמוקה ורחבה רבת הענפים שכולם צומחים ויונקים מלשד אור תורת חסד. טוב, כשלעצמו כל המשפטים האלה צריכים ברור מה זה אומר. קודם כל כתוב שאיננה רק עבודה הרגשית לבדה, משמע שיש גם ממד רגשי. כן, זה טבעי שאדם יהיה לו רגשות, זה דבר ברוך. זה טוב שאדם יש לו נטיות רגשיות, אבל זה לא מתחיל ולא נגמר בזה. יש קודם כל הלכה, ויש אגדה, יש דברי תורה. ההלכה היא שיש מצוות אהבת ישראל, נכון? ואהבת לרעך כמוך. יש מצווה כזאת. יש גם איסור, לא תשנא את אחיך בלבביך. כמו כל דבר בהלכה, יש לו תנאים, יש לו גבולות, יש לו מסגרות. מתי יש מצווה לאהוב, מתי אסור לאהוב וכדומה. מתי מותר לשנוא, דברים כאלה, כן, ברור. אהבת ישראל, כן, זה נושא. עכשיו, גם הסנגוריה, כשבאים לעשות סנגוריה על עם ישראל, צריך לעשות את זה בצורה אמיתית. לא, תודה רבה, לחפש באופן, הייתי אומר, מגוחך, לסנגר על ישראל, אלא שהסנגוריה תהיה מבוססת על ניתוח אמיתי ומעמיק. למשל, יש עבודה יפה שעשה בנושא הזה החזון איש, דווקא מחשובי הציבור החרדי בישראל, והוא זה שהעניק לכל החילונים בימינו את המעמד ההלכתי של תינוקות שנשבו בין הגויים. לפי ההלכה, תינוק שנשבע לבין הגויים הוא פטור מן המצוות, כי הרי הוא לא יודע שהוא מחויב במצווה. אז אם כך, אי אפשר לבוא אליו בטענות. לכן גם כל ההלכות הקשות שנאמרו כלפי עוברי העבירה, לא נאמרו כלפיהם, למשל. כן. אבל זה בירור הלכתי, צריך להעמיק בו. עכשיו, אם מחפשים שם, אם רואים בדיוק לשונו של החזוני, שם הרבה מאוד חידושים, שאין להם מקור, אלא מסברתו בלבד. אבל הסברה טובה וחזקה. היום אני חושב שהוא לא משנה את דעתו בכלל. עכשיו אני רוצה... אז זו, אני לא חושב. אני אגיד לך משהו. אחד הרבנים אמר שבימינו אין לחילונים דין של תינוק שנשבע, בגלל שיש היום מספיק מידע, וכל אדם יכול ללמוד יהדות, וכל אדם יודע על יהדות, ולכן אפשר להגיד שהוא תינוק שנשבע, אלא אם כן הוא עולה מרוסיה, בשלושת החודשים הראשונים. עד כאן דברי הרב שאמר את זה. הדברים האלה, עם כל הכבוד למי שאמרם, אין להם שחר כלל וכלל, הם ככסף שיגים מצופה על חרס, הבל הבלים שאין בו ממש, כחרס הנשבר, וכהבל וריק, וכענן יעוף. ואני אסביר מדוע. בגלל שמה הנחת היסוד פה? שכאילו שהחזוניש לא ידע, כלומר שבימי החזוניש יש אנשים שלא ידעו שיש יהדות, לא ידעו רק. אם הם היו יודעים, אז לא היינו נותנים להם דין של תינוק שנשבע, באמת. זה הסיפור. וכי כל האפיקורסים שפעלו בראשית המדינה לא ידעו על יהדות? ודאי שידעו על יהדות. גדלו בחדר, למדו בישיבות. אז למה אמר עליהם החזוניש כתינוקות שנשבעו? הרי תינוק שנשבע לא יודע שהוא יהודי, כאן הוא יודע שהוא יהודי, הוא יודע שהוא מחויב. לא נכון, הוא לא יודע שהוא מחויב. הוא רק יודע שהדתיים חושבים שהוא מחויב. אבל הוא לא יודע שזה רציני. הוא חושב שהם פרימיטיביים מטומטמים, שהם ימניים מסוכנים, שהם טליבנים, לא יודע, זה מה שהוא חושב עליהם. אז זאת אומרת שאין לו אפשרות מבחינה תרבותית להזדהות עם זה בכלל. ולכן הוא חושב שיש פה איזה דפקט אצל הדתיים. מאחר והוא חושב את זה, הרי הוא תינוק שנשבע. ואגב, הטענה של הרב שאומר שבימינו כל אחד יודע שיש יהדות, אז זה אומר שכל אחד כשהוא רואה את הדתיים, באופן נורמלי וטבעי, זה יוצר אצלו חשק אדיר להיות דתי. כי כשהוא רואה את הדתיים, הוא אומר, וואי, איזה אנשים טובים, איזה נפלא זה, הכל בסדר אצלם, רק אצלנו הכל רע. כן? ולכן הוא מאוד רוצה, ואם הוא לא רוצה להיות דתי, אז זה סימן שהוא באמת מושחת. איך הוא לא מבין שהוא צריך סוף סוף לעבור לחיים פרזיטיים ולשלוח את אשתו לעבוד במשרד עורכי דין של חילונים? איך הוא לא מבין את זה? כן? טוב, הלאה. מה? הרב קוק דן את החילונים בימינו כאנוסים. אנוסים, כן, הרבה פעמים. הוא אומר, מפני הצרות שעברו על עם ישראל, ככה הוא אומר. הצרות בלבלו את המוח מאוד. כן, זה נכון, אגב.
אז בשנם כן, זה פותר אותם מצוות?
כן, זה פותר אותם, כל פנים, מכל היחסים הקשים של מורידין ואל מעלין וכו', כל מיני דברים כאלה. כן. המושג של תינוק שנשבע הוא מושג קדום בהלכה. אתה רואה אותו בגמרא במסכת שבת, ובהלכות ממרים להרמב״ם, זה לא חדש.
לא, אבל שם זה ממש שחטפו תינוקים.
לא, 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 לא. למשל, אתה יכול לראות בהלכות ממרים להרמב״ם, כשהוא דן שמה בבניהם, ובני בניהם ותלמידיהם של הקראים. ששם הרמב״ם כותב שהקראים צריך להרוג אותם. אבל במה דברים אמורים? באלה שיסדו את השיטה. ענן ובנימין וכדומה. אבל כל אלה שנעו אחריהם, ביניהם ותלמידיהם, אז הם אומר, זה לא שייך. זה לא שייך, כי הם כבר גדלו בזה, הם הלכו אחרי זה, הם משוכנעים שזאת האמת. ולכן, אומר הרמב״ם, צריך לקרב אותם. אז זה המקור. זה המקור בעצם דברי החזוניש. כן. רק שהחזוניש הוסיף עוד כמה פרטים שלא כתובים ברמב״ם. הוא אומר שכל הדינים של מורידין ואין מעלין נאמרו בשעה שיש גילוי שכינה בעולם. שזה באמת סברה, צריך לשאול את עצמנו מניין לא. לא אמרתי שהסברה היא לא נכונה, רק אני אומר שצריך לברר מניין לא. כן, מה אתה אומר?
אם אדם יודע משהו שהוא אמיתי, אז מה, הוא הולך נגד זה? זאת אומרת שגם, אפשר להגיד שגם הענה קראי, הוא לא עשה את זה דווקא נגד האמת. הוא עשה את זה כי הוא, לא, הוא כנראה לא ירד לשורש העניין.
זה שאולי יש לענן בן דוד נסיבות מקילות, זה דבר אחד. אבל זה שהוא גורם לנזק אדיר בעם ישראל, זה דבר שני. ולכן מצד ההגנה של החברה על עצמה נאמרו הדבר. לא אכפת לנו מה הוא חשב, אם הוא רשע או לא רשע. כן. אבל חוץ מזה, אנחנו קצת יודעים מה קרה עם ענן בן דוד. כן? לפחות לפי איך שהרבנים אומרים שקר. כן. טוב, בבקשה.
אז מי באמת הוא כאילו כופר אבל לא תינוק שנשבע, כי כולם בעצם יש להם את
ה... אז הכופר שהוא לא תינוק שנשבע, מדובר בחברה שהיא כל כולה הולכת בכיוון אחד ברור, ויש מישהו ששובר את הסולידריות החברתית. למשל, ספינוזה. ספינוזה באמסטרדם, כולם מאמינים בתורה מן השמיים, בא מישהו, כותב, אין תורה מן השמיים. רגע, מה אתה הולך נגד כולם? מה קרה? אתה הולך נגד כולם, אז זה כבר לא תינוק שנשבע. ברור? אה? לא, 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 לא. ספינוזה היה אדם שחשב הרבה, הייתה לו מחשבה, והוא הגיע למסקנה שהיא הגיעה. עכשיו, יש גם רקע למחשבות שלו, זה לא נולד ככה מהאים. אף על פי כן, הגישה המוסדית של החברה היהודית שבתוכה הוא היה חי, זה שהתורה היא מן השמיים. ברגע שהוא הולך נגד זה, אז הוא בחוץ. מה מתוך דברה יכול לענות על שאלתך? תחשוב. כן. לא אמרתי שאי אפשר... סליחה, אני חוזר על זה. לא אמרתי שאי אפשר לדון אותו לכף זכות. כשההלכה רודפת את האפיקורסים, היא לא רודפת אותם בגלל שהם רשעים. ולא בגלל שאין להם זכות, שאי אפשר לדון אותם לכף זכות. אלא דנים אותם מתוך הגנה חברתית. חברה מגנה על עצמה מפני אלמנטים זרים, המערערים את יסודותיה. כן? עכשיו, איך הקדוש ברוך הוא דן את שפינוזה? בעיה שלו. אנחנו לא נכנסים לפרטים האלה, מה? יש דרך להיות כופר אפיקורס, אפשרי, אפשרי, כן. מה? מה המתכון? נגיד ככה, אפיקורס הוא צריך להיות תלמיד חכם רציני, כן, שמכיר את הדברים מבפנים, יודע על מה הוא מדבר, לא סתם.
הוא עדיין לא שובר שום סולידריות חברתית, כי כמוהו יש מיליונים.
זה נכון, אתה צודק שהוא לא שובר סולידריות חברתית, אבל הוא לפעמים יכול גם לרדוף את האומה כולה. למשל, יש אחד כתב ספר שלם כדי לומר שהעם היהודי לא קיים, זה פיקציה. כן, יהודי כתב דבר כזה, שאין דבר כזה עם יהודי. אז זה כבר, נגיד רדיפת האומה. כן? מה? ביאליק? האם ביאליק הוא תינוק שנשבע? לא יודע, האמת היא שהוא גם לא היה כזה אפיקורוס. הוא גם חזר בתשובה בסוף ימיו, פחות או יותר. היה לו איזו התקרבות בחזרה. כן.
כל אלה שמזיקים לעם ישראל. כן. כמו שמצלמים ומראים, הנה בנו פה, בנו פה, תראו כל המקומות
ועושים את זה. אתה מחפש אנשים לשנוא. אתה מחפש אנשים לשנוא אותם. מה?
הם עושים מן איזה גדול. אתה צריך להגיד לי את מי כן מותר.
אתה רוצה לדעת את מי, את מי אתה כן יכול ללכת ככה להרוג ככה, לחפור איזה בור. כי אתה יודע, לפי אותו רב שציטטתי מקודם שאומר שהיום אין תינוקות שנשבעו.
מטביעים אותה במקווה.
מה?
מאמינים, מטביעים אותה במקווה.
כן, לא רוצה, אבל תשמע, תשמע. אותו רב, למשל, שאני ציטטתי מקודם שאומר שאין היום תינוקות שנשבעו. יוצא שכל החילונים בארץ הם אפיקורסים שצריך להרוג אותם. אז יוצא לפי זה שאנחנו צריכים לחפור כמה מיליוני בורות כדי להכניס אותם לבור. כן, הרי הלכה מכניסים אותו לבור.
זה לא, זה יסחפות.
למה יסחפות? הרי אם זאת ההלכה, זאת ההלכה. אדם צריך להיות אחראי על מה שהוא מדבר. אם מישהו אומר שהיום אין דין של תינוק שנשבע, אז יש לו כמה מיליוני בורות שהוא מחויב על פי ההלכה לחפור עכשיו. אי אפשר לעשות צחוק. או שכן או שלא. אם אתה חושב ככה, אז בואו, אתה עכשיו תתחיל להרוג, צריך למלא מחסניות ולהתחיל להרוג אנשים. אנשים צריכים להיות אחראים על מה שהם אומרים. לכן אני אומר, הדיבורים האלה, הם, ההיסחפות זה לא מה שאני אמרתי, ההיסחפות זה מי שקבע שהם לא תינוקות שנשבו. כן? רגע, רגע, רגע. האם היחס לחילוניים משליך גם על היחס לדתיים לשעבר, או שהיחס עליהם חמור יותר? לדעתי, אני יודע שהדבר הזה נידון בהלכה, דעתי היא שאין שום הבדל בין דתל"ש לבין חילוני מלידה. שניהם תינוקות שנשבו, משום שהם הולכים אחרי הרוח המצויה. הרוח המצויה היא רוח הכפירה, רוח המתירנות. ולכן, מטבע הדברים, אדם שחי בחברה, מיישר קו עם הרוב של החברה. אז זה שבשכונה שלו שומרים שבת, אבל זה לא אומר שהוא לא בא במגע עם המדינה בכללה. ולכן גם הדתל"ש הוא בכלל תינוקות שנשבו. זו דעתי, למרות שראיתי כאלה שכתבו אחרת. כן, מה אתה אומר?
הרב, כן לוקח חוות על מה שהוא אמר? הרב קורא להרוג את הפרופסור שכתב שאין עם יהודי?
מה? האם אני קורא
לחפור לו פה
להרוג את מי שכתב שאין עם יהודי? לא, לא קורא. לא קורא.
למה לא?
למה אני נעצר בזה? כי אם עושים דברים כאלה, זה יוצר ג'ונגל, ויצירת ג'ונגל זה נזק לעם היהודי עוד פי כמה וכמה.
אותו תשובה יש לרב החרדי שדיבר על
הרבנים. יכול שזה משהו יעלה? בסדר? אם הרב החרדי שאמר את זה יעלה שהוא לא רוצה ג'ונגל, יכול להיות שגם הוא יענה ככה.
אפשר ללכת בין הכיפות, לקרוא את הפיקורסים ולא להרוג אותם.
אפשר. מקבל. מה אתה אומר?
מה זה דרגה של תלמיד חכם
שהוא יהיה
נחשב
אפיקורס? איזה תלמיד חכם צריך להיות כדי להיות אפיקורס? צריך להיות תלמיד חכם גדול. אחד שיודע על מה הוא מדבר. לא סתם אחד שהוא בקיא בהלכות בשר וחלב. לא זה. משהו רציני באחד שזה. מכיר את התורה ככה מבפנים. מעומקה. כן. כן.
מה הרב מייחס את עבודת הרגיל?
הם, אני מדבר עברית, ואני יודע לשיר את התקווה, שנינו בנו ביחד מסודן, ולכן אני אוהב אותו, כן? הוא לא יהודי, שכחתי. כן, אבל... זה עבודה הרגשית.
כי
הרב הזכיר
את המצוות.
ואהבת לך כמוך זה מצווה. מצווה זה לא רגשות. כן, מה אתה אומר? האם כופר ואפיקורו זה אותו דבר? יכול להיות, יכול להיות. תראה, זה עניין של סמנטיקה. בטקסטים זה משתנה, ממחבר, ממחבר למחבר. אז אתה יודע, כל פעם, מה המחבר מתכוון כשהוא אומר מילה פלונית? כן, מה אתה אומר?
הבנתי כאילו מה שהולך...
לא שומע.
הבנתי מה שלמדנו כרגע, שמי שמגיע לסנגוריה הכללית מאהבה רגשית סתם, יכול בלי בעיה לאהוב גם גויים שגרים בארץ ישראל, והוא מחבר אותם לכלליות הזה, כי הוא לא מבין...
זה בעיה. מותר לסנגר על מי שאתה רוצה, אתה יכול לסנגר על גויים אם אתה רוצה. מה הבעיה?
אבל זה נחשוב אותם באותה דרגה, כאילו...
האם הוא יכול לטשטש על ידי כך את הקשר בין ישראל, את ההבדל בין ישראל לעמים? זה אתה צודק, יכול להיות. אם כי יש צד לומר, גם באופן לימודי, שגוי החי בארץ ישראל יש לו מעלה, עכשיו, לפני שאני אגיד את ההמשך של המשפט, לפני שיסכלו אותי, לא אני אמרתי את זה לאחד מגדולי ישראל, שהגוי בארץ ישראל יש לו מעלה גדולה יותר מהיהודי בחוץ לארץ. לא אני אמרתי, אחד מגדולי ישראל. אני לא אמרתי אם אני מזדהה או לא.
מי אמר?
רבי יוסף מסס, בהקדמת אוצר המכתבים, הוא כותב את זה במפורש. הוא מדייק את זה מדברי הגמרא, אגב. כל הדר בארץ ישראל, כמי שיש לו אלוה, וכל הדר, זה לא נאמר דווקא יהודי, כל הדר בארץ ישראל. כן. הרב צבי יהודה יש לו מכתב אליו, לא, סליחה, הרב קוק, האבא, יש לו מכתב אל רבי יוסף מסס בנושא הזה. הוא אומר, כבודו קצת הגזים, כן, משהו כזה. כן, מה אתה אומר?
קצת בסוכן נאמר את סנגוריה על הגויים. אנחנו יודעים להבדיל שאדם שמספיד מת, אם הוא מספיד אותו יותר מדי, יש דברים שלא יהיו בו נענש.
נכון. אתה אומר זה מסוכן ללמד סנגוריה על הגויים. אתה צודק, אלא אם כן. אלא אם כן זה אמת.
מה, תחפש את הנקודות השליליות, מה אתה מחפש?
יש גם נקודות חיוביות. הנה, הגמרא, סליחה. מי אני כדי לחלוק על הגמרא? אתה אדם גדול, יכול לחלוק על הגמרא, אבל אני לא. הגמרא אומרת במפורש שלומדים כיבוד אב ואם מגוי.
יכול להגיע לבר תיכונם.
מה?
בזה אתה יכול להגיע לבית החולם, אתה מחמיא לו איזה יפה, איזה עבודה יפה.
אז זה שאלה הלכתית. מתי מותר לשבח גוי? מתי אסור לשבח גוי? יש על זה סעיף בשולחן ערוך ביורה דעה, אדוני. נו, אתה יודע, זה בסדר. אז אני אומר, זה שיש סכנות, יש סכנות בכל דבר. וכי בגלל זה לא נקיים את ההלכות? הוא כבר אמור רבותינו, החיים לא פיקניק. דהיינו שאתה צריך להתאמץ, להגיע לאמת המדויקת. אז גם... לסנגוריה על גויים, יש לזה לפעמים מקום. הרי התלמוד בעצמו עושה את זה, אני זוכר במסכת קידושין, שלומדים עד היכן כיבוד אב ואם, לומדים את זה מגוי. לא סתם גוי אגב, גוי עובד עבודה זרה. כן? בבבלי לא כתוב שהוא היה עובד עבודה זרה, אבל בירושלמי כתוב שאותו גוי, אחרי מות אביו, לקח את האבן שעליה ישב אביו ועשה עבודה זרה שלו. כן, גם זה, כלומר, מזה הגמרא רוצה ללמוד כבוד, מדבר שהוא אסור. לומדים מזה כבוד. כן. טוב, אז בקיצור, זה פה מילים קצרות של הרב, ואתם רואים שזה פותח סוגיות שלמות, שהעבודה, אהבת ישראל והעבודה של הסנגוריה על הכלל ועל הפרטים, איננה רק עבודה הרגשית לבדה, כי מקצוע גדול בתורה וחוכמה עמוקה ורחבה, רבת הענפים שכולם צומחים ויונקים בלשד טל אור תורת חסד. שלום כבוד הרב, אולי בשיעורים במכון הרב יאמץ את הכללים של עידן אברהם והרוג'ום אבנים, כן השיעור יהיה הרבה יותר ברור, מאוד קשה לעקוב אחרי השיעור עם מיליוני השאלות. תודה. יש לי קושיה על השואל, וכי דבריו אינם שאלה. הוא אומר שזה לא טוב שיש שאלות באמצע השיעור, אבל הוא עושה את זה על ידי שאלה.
הוא אמר את זה כדי שלעתיד לבוא.
הוא עושה כמו אותה ברפואה זה, אלטרנטיבית בהומאופתיה, שמרפאים על ידי המחלה. יש בזה מידה מסוימת של צדק, אבל מצד שני, אנשים שואלים שאלות, מה אני אעשה? הרב יכול לתת דוגמה של מישהו שהיה באמת אפיקורוס במאה השנים האחרונים? כן, אני יכול, אבל אני לא אעשה את זה. מה?
האימייל יכול להתפוצץ,
אתה צודק. אבל... לא, ויש לי כמה כאלה. יש לי באמת כמה כאלה, שבאמת אפשר להגיד עליהם שהם היו אפיקורסים כמו שצריך, אבל... למה? בשביל מה? בית אהבת ישראל היא תולדה מהאמונה באורה האלוהי של כנסת ישראל שאולה סגולה עצמית שלא תזוז ממנה בכל חליפות הזמנים. טוב, אם כן הרב מלמד אותנו פה דבר חשוב, שאהבת ישראל זה לא מתחיל מהפרט, זה מתחיל מהכלל. כלומר, אני אוהב אותך פרט ישראלי יקר. למה אני אוהב אותך? בגלל שאתה הופעה של הדבר האהוב מאוד שהוא כנסת ישראל הכללית. יש הופעה של הכלל בפרט, כבן לאומה אתה אהוב. מלבד המעלות האישיות הפרטיות שלך, כי הגמרא אומרת שיש מעלות פרטיות ביהודי, ביישנים, רחמנים וגומלי חסדים, זה תכונות יהודיות של הפרט. אבל נקודת האהבה הראשונה מתחילה מן הכלל. שהילה סגולה עצמית. אין האור האלוהי הזה הוא סגולה עצמית שלא תזוז ממנה בכל חליפות הזמנים. כלומר, יש איזושהי תכונה עצמית בכנסת ישראל שאיננה תלויה בקיום המצוות. בין שעובדי עבודה זרה, בין שעובדי השם. בין שרוצחים ונואפים, בין שהם נחמדים וטובים. בכל מקרה, יש נקודה טהורה עצמותית בכנסת ישראל. ביותר צריכה האהבה עליונה זו וסיבתה, שזה האמונה הפנימית בשורש האלוהי שלה, להיות מתעוררת בקרב אנשי לב ורוח בעת ירידתה של האומה במצב הרוח, לא מצב רוח במובן המודרני, אלא במצב של הרוחניות. בעת אשר רמיסת קודש וזלזול דת יראו בכל תוקף ועוז. כשכולם מקיימים מצוות, אז אתה אוהב את היהודים בגלל שהם מקיימים מצוות. ותורה, מעשים טובים. אבל מה עושים כשהיהודים לא עוסקים בתורה במצוות ומעשים טובים? אז זה הזמן של האהבה מצד הסגולה. להבחין שעם כל זה, כוח ישראל גדול הוא ועצום לאלוהיו. ולהסתכל במאור הפנימי החודר את רוח הכלל. ושמשכנו הוא גם כן בכל נפש פרטית שבישראל בגלוי או בסתר, גם בנפש הנסוגה מאוד אשר שרה הרבה מדרך השם. אני רוצה להביא כמה דוגמאות לזה. קודם כל יש גמרא בגיטין. במסכת גיטין יש תיאור של העלאה באוב, מה שקוראים היום סיאנס, שעשה אונקלוס בר קלוניקוס. אונקלוס בר קלוניקוס לפני שהוא התגייר, עסק בחיפוש רוחני. הוא התעניין בכל מיני שיטות רוחניות, כשהשאלה שהטרידה אותו הייתה, מי חשוב בעולם? זה דרך מעניינת לעשות בירור. מי חשוב בעולם? כן? לאחרונה פגשתי איזה גוי שאמר לי שזה מה שהוא מחפש בעולם. הוא אמר לי, אני בחיפוש רוחני, אני רוצה לדעת מה הכיוון, מי נותן את הכיוון. ככה הייתה השאלה שלו. אמרתי לו שזה היהודים אגב. אבל, אז גם אונקלוס שאל את עצמו את השאלה הזאת, ולכן הוא היה בא במגע ספיריטיזמי עם כל מיני נשמות קדומות. והתלמוד מספר שהוא שאל את בלעם ואת טיטוס ואת ישו. כן? הוא העלה באוב את הנשמות של שלושתם. ואז הוא שאל את בלעם, מי חשוב בעולם? אמר לו ישראל. אמר לו, מה הוא להידבק בהם? אמר לו, רעתם בראש, טובתם אל תדרוש. רעתם. תראה, תהיה אויב שלהם. רעתם דרוש, טובתם אל תדרוש. כך אמר בלעם. אחר כך העלה את טיטוס. שאל את טיטוס, מי חשוב בעולם? אמר לו ישראל. אמר לו, מה הוא להידבק בהם? הוא אומר, אל תתעסק. אל תתקרב, אל תתרחק, תעזור אותם. ואז הוא העלה את ישו. ככה הגמרא מספרת. הוא שאל אותו מי חשוב בעולם, אמר לו ישראל. אמר לו, מה הוא להידבק בהם? אמר, כל הנוגע בהם כנוגע בבבת עינו. הוא אומר, תיזהר עליהם, תשמור אותם. ואז הוא החליט להתגייר. זה מעניין, הסיפור הזה. שבגלל ישו הוא התגייר. עכשיו, התלמוד מוסיף, בואו ראה מה בין פושע ישראל לנביא אומות העולם. כלומר, אפילו הפושע הזה, אבל בסופו של דבר יש איזה משהו שם, איזה ניצוץ, זה נשאר. אז זה משהו מכאן הרב, אפילו בנפש הנסוגה מאוד.
אז מה צריך טיטוס בסיפור?
למה צריך טיטוס בסיפור?
עכשיו, אם המסקנה של התלמוד היא בין הראשון לאחרון,
למה צריך את האמצעי? כי זה באגדות של החורבן שם.
איפה הגמרא הזאת?
באגדות של החורבן שם. במסכת גיטין, אני אמרתי. בדפי נון ואלה עכשיו, נון וו, נון זין שם, באזור. זה בעמוד א', למעלה, של אחד מהדפים. שבא בבוקר? לא, שבא בבוקר אתה אומר את הקינות. מה אתה אומר?
יכול לשאול איזה רב גדול שיכול להגיד משהו. למה לשאול את ה...
למה הוא הולך לשאול את ישו ולא את הרבנים?
לא, יודעים מי ש... זה מוזר, כאילו. אז מה, מה הגיד?
אם אתה הולך לשאול את הרב, ברור שהרב יגיד לך היהדות, זה האמת. הוא רוצה לשאול אנשים שנמצאים בעולם האמת. שם הדברים ברורים יותר. היה אגב, היה איזה רב... למה בלעם הוא נגד עם ישראל? כי הוא שונא.
זה חשוב וצריך להיות נגד.
נכון, כי הוא מקנה בהם. הוא מקנה בהם. כמו ניטשה. כן?
מה הקינה בעולם העליון?
יש לו קינה. תדע לך, היה רב אחד ברומניה שהיה עושה גם כן בספיריטיזם. והוא היה, כשהוא היה רואה מישהו מחלל שבת בקהילה, היה מזמין אליו הביתה, מביא את הנשמות של קרוביו שכבר נמצאים בעולם העליון, והם היו צועקים עליו על זה שהוא מחלל שבת. ככה הוא רצה להחזיר אנשים בתשובה. והרב קוק, יש לו התכתבות עם הרב קוק בנושא הזה. הרב קוק אומר לו לא לעשות את זה. דן שם מכמה צדדים, הוא אומר גם התועלת שאתה רוצה להחזיר אנשים בתשובה על ידי זה, זה לא הדרך, יש דרכים יותר טובות, יותר בריאות וכו'. עכשיו מה שמעניין שם שאותו רב גם, ככה מסורים שהוא אמר, שהוא הפסיק לעשות את זה בגלל שהוא ראה שמי שהיה שקרן בעולם הזה, ממשיך להיות שקרן גם בעולם הבא.
כן. לגבי בלעם, שממנו
שרום הדלן
ישראל הרבה יותר.
כן, אבל רבותיי, אנחנו לא עסוקים בזה כעת. אתם נכנסים, מכניסים אותי בכוח אל הסוגיה במסכת גיטין. כשזה יציאה מהנושא, אני מזדהה עם מה שואל מקודם. טוב. איפה היינו? כן, אז כן, דיברנו על זה שישו, יש לו איזשהו, איזושהי נקודת אהבת ישראל. גם בנפש הנסוגה מאוד, יש שם משהו. אני רוצה להביא עוד איזו דוגמה מעניינת. היה יהודי אחד באמסטרדם שכתב ספר נגד היהדות. הספר נקרא מאמר תיאולוגי מדיני. בלטינית, טרקטטוס פוליטיקו תיאולוגיקוס. מאמר מדיני, תיאולוגי מדיני, לא, תיאולוגיקו פוליטיקוס. זה בספר הזה, שהוא ספר נגד היהדות, יש פרק במיוחד מלא סתנה נגד הרבנים. כל הטענות שטענו אי פעם נגד הרבנים, היותר חריפות, כולן מרוכזות באותו פרק. משהו, משהו. בסוף הפרק, מלא שנאת רבנים ושנאת ישראל, כותב היהודי הזה מאמסטרדם, הוא אומר, היהודים כל כך עיקשים וכל כך דבקים באמונותיהם התפלות, וברית המילה כל כך מבדילה אותם מן העמים, שלא אתפלא אם עוד ירצה האלוה בהם וישיבם אל ארץ אבותיהם וישכון בהם כימי קדם. כאילו, הקדוש ברוך הוא אין לו ברירה, הם כאלה יקשים, כאלה זה, זה אין ברירה, נחזיר אותם לארץ ישראל, משהו כזה. ככה הוא כותב. זאת אומרת, אתה רואה שספינוזה, אף על פי שחטא, ישראל הוא, יש משהו, נשאר. לפני 400 שנה זה נכתב. עכשיו, יש, ועוד סיפור, יש בגמרא על יקים איש צרורות. מכירים את יקים איש צרורות? מה? זה יוסי משיטה מה שאתה מספר, זה משהו אחר. יקים איש צרורות הוא כנראה, השערה של ההיסטוריונים, הכהן הגדול אלקימוס. אלקימוס שמוזכר בספר החשמונאים בתור הכהן הגדול המתייוון. הוא היה דודו, לא עושה, היה אחיינו, אחיינו של יוסי בן יועזר. יוסי בן יועזר מאבות האומה. מגדולי עולם. ובגזרות של היוונים לקחו את יוסף בן יועזר להריגה. ולידו, תוך כדי שלוקחים אותו להיהרג, רוכב על סוס אחיינו, על קימוס. ואומר לו, נו, אתה למדת תורה, תראה מה קורה לך. ואני רוכב על סוס. אז הוא אומר, אתה רואה, אני רוכב על... היה כדאי להתייוון, אני עכשיו רוכב על סוס מפואר. אמר לו, אם לעוברי רצונו כך, קל וחומר לעושה רצונו. אומר, אתה עושה רצונו, תראה לאן הגעת, שולחים להרוג אותך. אומר, אם לעושה רצונו כך, קל וחומר לעוברי רצונו. הדבר הזה עשה לו סמטוחה בבטן, הלך והתאבד. עשה לעצמו ארבע מיטות בדין, בבת אחת, סידר לעצמו איזו מיטה כזאת מסובכת, שהיה לו גם סקילה, גם שריפה, גם הרג, גם חנק בבת אחת. אז מה רואים? שזה נשמה נסוגה מאוד, נפש נסוגה מאוד, אבל משהו ברגע האמיתי פעל משהו. יש גם אצל יוסי משיטה. יוסי משיטה, מסופר בגמרא שהוא היה, היה יהודי מושחת, מה זה מושחת? הוא אהב כסף. רק הוא אהב כסף. זה לא מאוד מושחת, אבל מזה אפשר להגיע לדברים רעים. כאשר באו היוונים לחלל את המקדש, הרי היוונים היה להם יראה מפני אלוהויות. מצד שאחד הם רוצים לשדוד את המקדש, מצד שני יש בו בעיה, זה מקדש. אז מה שהם אמרו, ניקח יהודי שיהיה הראשון שיחלל. מהם ובהם זה יבוא. כלומר, לוקחים יהודי שמחלל, ואז אחר כך אפשר לחלל את המקדש. אז אמרו ליוסי משיטה, תיכנס למקדש, תיקח מה שאתה רוצה. הדבר הראשון שאתה לוקח בשבילך. לקח את מדורת הזהב. אמרו לו, זה, אל תגזים, זה דבר כזה יקר, זה בשביל המלך, לא בשבילך. תחזיר, תיקח משהו אחר. אמר, לא, אם כבר לא זה, אז אני לא רוצה כלום. ואז דנו אותו להריגה, וכשהוציא אותו להריגה, אמר, אוי לי שהכעסתי את בוראי. אז זאת אומרת שיש גם בנפש נסוגה מאוד, יש נקודה שמתגלה לפעמים, וזה בעצם אפשר לומר, זה ספורט כזה, אפשר לקחת הרבה נפשות נסוגות, ולחפש מה נמצא שם. זה עבודה יפה, יש היום הרבה אנשים שלקחו את זה כמעט כמקצוע בימינו, לחפש את נקודת האור שנמצאת בנפשות הנסוגות. מה? יש כל מיני אנשים שזה עובדים על זה. טוב, אז מה שאומר כאן, גם בנפש הנסוגה מאוד, אשר שרה הרבה מדרך השם. הגילוי שמגלה, היה איזה יהודי אחד, דן בן אמוץ, מכירים? מכירים? יהודי מעניין. דן בן אמוץ, שהיה מחשובי הליצנים בדור, זיכרונו לברכה, אבל הוא היה מחשובי הליצנים בדור, עשה הרבה נזק, הרבה שטויות בעם ישראל, אבל שמו הקודם, לפני שקראו לו בן אמוץ, היה, מה? טילמזוגר, כן? זה היה השם שלו, דן טילמזוגר. מה זה טילמזוגר? אומר תהילים, תהילים זוגר, כן? זה היה שם המשפחה שלו. כשהוא כבר היה חולה מאוד, על מיטת חוליו, היה חולה בסרטן מתקדם, ביקש שיקראו לפניו את ספר תהילים. ואז הגיע, זה לא לקח הרבה זמן, כי הוא הגיע כבר לסוף הפסוק הראשון, כן? אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד, ובמושב לצים לא ישב, כשהגיע ובמושב לצים לא ישב, פרץ בבכי. כך שבסופו של דבר תמיד מתגלה גם בנפש הנסוגה מאוד נקודת טהרה שאותה צריך לדעת לחשוף. כן?
למה זה יכול לברכה
בלו? בגלל הנקודה הזאת. זה מה שהוא אומר. כן? טוב, יש פה כמה שאלות. שלום הרב, אם אנו לא יכולים לסנגר על מי שמוציא עצמו מכלל ישראל, אז איך אפשר לאהבו מצד הסגולה העצמית? תודה. אתה לא יכול לסנגר עליו מסיבות של הגנה חברתית. אנחנו צריכים להגן על עצמנו בפני הסכנות של האנשים הרעים. אבל מצד האמת הפנימית, ברור שיש שם סגולה. זה כמו שמשל שאלו את הרמב״ם. איך מצד אחד אתה כותב בהלכות תשובה, שאין דבר שעומד בפני התשובה? ומצד שני אתה כתבת בתשובה אחרת, שאדם שהמיר את דתו, לא מקבלים אותו בתשובה. אומר הרמב״ם, מה שכתבתי בהלכות תשובה זה בינו לבין הקדוש ברוך הוא, שוודאי אין דבר שעומד לפני התשובה. מה שכתבתי שלא מקבלים אותו בתשובה, כי אנחנו חוששים שמה הוא בא לרמות אותנו. אז זה מצד הגנה החברתית. בוקר טוב. בספר עם הבנים שמחה, מציין הרב יששכר שלמה טייכטל זצ"ל את סינגורו על בוני הארץ החילוניים, לעומת רוב קהל הדתו, שחשבו אחרת לגמרי, ולעומתו רוב קהל הדתו חשבו אחרת לגמרי. אולי כל הרעיון הוא להגדיל את הסינגור ולדחוק את הקטרוג? לא יודע, זה בדיוק מה שאתה אומר, שזה בעצם הייתה שיטתו, לעומת השיטה של רוב הציבור שאליו הוא היה שייך. כן. טוב. אגב, בסוף הרב טייכטל, למה הוא כתב את הספר שלו? הוא כותב שהוא טעה. כן, שבסוף ימיו, כלומר, מה שקרה הוא אומר ככה, אני מגדולי הרבנים בהונגריה, וכל החברים שלי זה גדולי ישראל שבהונגריה. וכל אחד מאיתנו, כל השנים היינו עסוקים כל יום להכין את השיעור גמרא של מחר בבוקר. והשיעורי הגמרא דנו בהרבה סוגיות חשובות, בבא קמא, יבמות, נדרים, נידה, עירובין, כל השאלות האלה עמדו לפנינו. לגבי השאלה של הציונות, לא עסקנו בזה, כי זה לא היה בדף שהיה צריך ללמד למחרת. ולכן הסתפקנו בידיעה הכללית שהציונות זה טרייף. זה מה שידענו. אבל עכשיו שאנחנו באמצע מלחמת העולם השנייה, כל הרבנים נהרגו, התלמידים שלי לא פה, נשארתי לבד, אז התחלתי ללמוד את הסוגיה. בבודפסט, בתשע"ג, תחת השלטון הנאצי, באמצע השואה, הוא כותב ספר, הוא מדפיס אותו בעברית בבודפסט. אפשר להבין את המצב באותם הימים. והוא כותב שעשיתי טעות, בעצם הציונים צודקים. ואז הוא כותב ספר שלם מזיכרון, כי אין לו ספרים, עם כל המקורות שמצדיקים את הציונים. אחר כך הספר הזה יצא לאור, כן, אומנם יצא לאור בבודפסט, אחרי השואה מישהו הדפיס אותו, לא, דווקא לא, אחרי השואה הצאצאים של הרב טייכטל מנעו את הוצאת הספר. מנעו את הוצאת הספר. הוא לא יכול להיות. אז מישהו הדפיס את זה במהדורת צילום ב-67, אחר כך הדפיסו את זה עוד פעם, היה דין תורה על זה. בקיצור, אחר כך הסכימו, היה דין תורה, אמרו שאפשר להדפיס את הספר, אבל עם הקדמה של הבן של המחבר שמסביר שאבא שלו לא התכוון למה שהוא כתב. כן, מה שמוצאים היום בחנויות, שם יש הקדמה של הבן שאומר ש... הכל מה שכתוב אחר כך זה בסדר, אבל ההקדמה זה בסדר גם כן. הבן אומר, אבא שלי לא התכוון למה שהוא כתב.
אין שם סטורבו קורות אם הוא כתב
בעל פה? זה תמוה, אני לא יודע איך זה עובד, אבל עובדה. כן. טוב, בואו נמשיך. מה? תשמע, הספר הזה הוא ספר מלומד מאוד. הוא לא כתוב ככה, זה לא איזה מין דף טיוטה שבן אדם כותב בשעת מצוקה משהו. כן, טוב, בואו נראה. הגילוי שמגלה הצדיק, האוהב את עצמיותה של האומה בכל עוז חייו, את הטוב האלוהי הצפון בקרבה, פועל לטובה על האיש העוסק בסנגוריה האמיתית הזאת, לרוממו מעל שפלות החיים הגסים והמוגבלים ההולכים כדורנית בזעפם העגום. כלומר, זה גם עוזר למסנגר עצמו. זה מרומם אותו מעל הקטנות של החיים. לא, לא, זה הצדיק המסנגר. והפעולה, מה?
הגילוי שמצדיק פועל לטובה על האיש העוסק, זאת אומרת, חום דובר בשתי ישויות.
יכול להיות. כלומר, יש פה שני סוגי, אתה צודק. יש פה צדיק שהוא אוהב את העצמיות, ויש צדיק שעסוק בסנגוריה. סנגוריה זה יותר מורכב, כי הוא צריך לחפש איפה הטוב לעומת הרע. הצדיק שאוהב את העצמיות של ישראל, הוא לא צריך לעשות שום חיפוש. שם זה הכל טהור. כן, זה הרב קוק. אז אומר, הרב קוק עוזר למסנגרים. יפה, יפה. כן. כן. ההולכים כדורנית, כן, והפעולה חוזרת באורח סגולי על כללות האומה ופרטיה. להכניס בם כוח מעורר לחן ולחסד אל, שיפלס להם אורח לתשובה מאהבה. כלומר, הרב קוק בפעולתו גם פועל על כל הנפשות לקדם אותם לכיוון של תשובה, תשובה מאהבה. אין פעם הרב נריה, הרב משה צבי נריה זצ"ל, כתב קצת אחרי פטירת הרב קוק. אנשים שואלים, האם הרב קוק הציל את דורו? את מי הוא הציל כבר? ועונה הרב משה צבי נריה, הוא הציל אותנו, תלמידיו. כי למעלה הרב קוק איפה היינו? טוב, כן? האירועים של גוש קטיף. מה היה בגוש קטיף?
בזמן הגירוש. בזמנו היו רבנים כאלה ואחרים שכן ימצאו למצוא סנגוריה, מה שנקרא, להסביר שזה בסדר, לא שזה בסדר, אבל יש צדדים לכאן וצדדים לכאן. ולאמיתו של דבר, כשאנחנו מסתכל על דברים, אתה אומר שלפעמים הסתכלות בסנגוריה יותר מדי, יש כבר במשהו עקום מהנפש. זאת אומרת, איפה עובר הגבול בין סנגוריה שהיא לגיטימית לסנגוריה שהיא פשוט עקמומיות? זה לא... ומה שהוא דורש פה לכאורה, יש בזה גם קצת של עקמומיות. ותמצא את הדבר הקטן וממנו
הלכו. שאלתך אינה מובנת לי כלל. אני אחזור עליה ואני אסביר לך גם למה היא לא מובנת לי כלל. אתה אומר כך, שבזמן הגירוש מגוש קטיף, היו רבנים שלימדו סנגוריה עקומה על הנעשה. נכון? ולכן אתה אומר, יש גבול לסנגוריה. עד כאן שאלתך. נכון? הבנתי אותה נכון? התשובה שדברים אלה תמוהים בעיניי מאוד, ולא הייתי מצפה שאתה תאמר דברים כאלה נטולים מן החיים. שהרי יש הבדל בין לסנגר על מישהו לבין לפעול. כלומר, אתה יכול לסנגר על מי שאתה רוצה, כמה שאתה רוצה, ולהילחם נגדו.
איך זה עובד?
זה עובד טוב מאוד. כלומר, אתה צריך להילחם על ארץ ישראל, אז אתה נלחם על ארץ ישראל. זה שאתה רוצה ללמד זכות על אדם זה או אחר, על זה שהוא עושה את הדבר הרע הזה, זה לא הופך את הדבר הרע לדבר טוב. אם אני רואה מישהו נגיד שהרג את אמא שלו ואת אשתו ואת ילדיו, עכשיו אני רוצה ללמד עליו סנגוריה, אני יכול או לא?
תגיד שהוא יתום.
האם אני יכול ללמד עליו סנגוריה או לא? התשובה היא כן, ודאי שאני יכול ללמד עליו סנגוריה. לא בגלל זה אני לא אושיב אותו בכלא או לא ארוג אותו וכדומה. זה שני דברים שונים. יש מה שצריך לעשות כדי לקדם את הטוב במציאות, וקידום הטוב במציאות זה ביור הרע. יחד עם זה יש היחס הנפשי שיכול להיות בהחלט מוסבר על ידי זה שהוא נורא מסכן והוא גדל ככה וכל מיני מה שאתה רוצה. נכון? זה שני דברים שונים. זה גמרא מפורשת, זה משנה מפורשת, שכאשר הורגים מישהו בבית דין, הורגים אותו בצורה מכובדת, שנאמר ואהבת לרעך כמוך, ברור לו מיטה יפה. זאת אומרת, תהרוג אותו יפה, אל תהרוג אותו לא יפה, בסדר? אבל תהרוג אותו, בסדר? אז זאת אומרת, לגבי מלחמה או מאבק פוליטי וכדומה, בברור שאנחנו צריכים להיאבק. כלומר, הטעות של מי, של מי שציינת זה לא שהם סנגרו. לסנגר זה בסדר, אבל אני מוכן לסנגר יותר מהם. ברור? הבעיה היא המסקנה האופרטיבית שהם למדו מהסנגוריה. זה שני דברים שונים. ברור. כן. מה אתה מתכוון? אתה אומר שהציבור לא מבין את ההבדל בין סנגוריה למעשים, זה נכון. אבל הרבנים כן צריכים להבין, בשביל זה הם רבנים. זה שני דברים שונים. הרבנים צריכים ללמד את האמת. והאמת היא גם הסנגוריה וגם המאבק.
אתה משרת בצבא קדוש, בצבא השם, הדבר הכי
חשוב
שבעולם, מצד שני, בדיוק באותו צבא אתה עושה דברים
כאלה. נכון, זה בדיוק הנקודה שאנחנו מדברים עליה. זה בדיוק הנקודה שאנחנו מדברים עליה. אני חוזר על שאלתך, איך צריך להרגיש חייל שאומרים לו מצד אחד אתה משרת בצבא קדוש, ומצד שני זה צבא שעושה דברים רעים? והתשובה היא, אתה משרת בצבא קדוש שעושה דברים רעים. כלומר, כיוון שהצבא הוא קדוש, אז הדברים הרעים הם עוד יותר רעים. איך אפשר להשתמש בצבא קדוש?
ואז הוא לא צריך לעשות.
ודאי שהוא לא צריך לעשות, כי דברים רעים אסור לעשות, אבל זה לא עושה שהצבא הוא לא קדוש. הוא קדוש שעושה דברים רעים. זה כמו שמשל, אם אבא שלי, שאני חייב בכבודו, מדאורייתא, אומר לי לעבור עבירה, אני לא עובר. למה? אז האם בגלל, ההלכה אומרת שלא לשמוע לאבא, נכון? אם הוא אומר לעבור עבירה. ואז הוא מפסיק להיות אבא שלי? נשאר אבא שלי. ואני חייב לכבודו, רק אני לא יכול לקיים את, אני לא יכול לקיים את דברו. זה דברים שונים. זה לא דבר כל כך מסובך מה שאני אומר. זה דברים פשוטים שבפשוטים, ואנשים מסתבכים בזה. בסדר? טוב. איפה אנחנו? הנה. ג' זה עוד יותר ברור. האהבה הגדולה שאנחנו אוהבים את אומתנו. לא תסמא את עינינו מלבקר את כל מומיה. זה לא בסדר, וזה לא בסדר, וזה לא בסדר. כן? פעם ראיתי ספר, ארץ ישראל ובעיותיה. מישהו כתב ספר כזה. רק שמה שלא הבנתי, למה זה לא תפס מדף שלם. כן? אז מה שמכן הרע? האהבה הגדולה שאנחנו אוהבים את אומתנו לא תסמת עינינו מלבקר את כל מומיה. אבל הננו מוצאים את עצמיותה גם אחרי הביקורת היותר חופשית נקייה מכל מום. כולך יפה רעייתי ומום אין בך. שימו לב לביטוי כולך. אם חלקך, אז יש הרבה מומים, אבל אם לוקחים את התמונה הכוללת, פתאום יוצא יופי כללי שמקרין מתוך כללות האומה. עצמיותה מה שהיא בעצמה. זה מה שאמרת, למשל לגבי הצבא. הצבא קדוש שעושה דברים רעים. מה? המום זה הדברים הרעים? מה? לא, המעשה הוא אף פעם לא שייך לעצמיות. המעשה זה מה שאני עושה. והעצמיות זה מה שאני. זה לאו דווקא כתוצאה, זה יכול להיות דווקא לעומת מה שיש בפנים. איך אומרים, מישהו... למשל, אדם שמתנהג כמו קוף, זה אומר שהוא קוף? לא. אבל קוף שמתנהג כמו קוף, זה בסדר, נכון? אדם שמתנהג כמו קוף זה גרוע. למה? כי אתה אדם. אז איך, מצד העצמיות אתה אדם, אז איך אתה מתנהג כמו קוף? או, אז הדרבה, המעשה הוא לאו דווקא ביטוי למה שיש באדם. לפעמים דווקא זה מנוגד למה שיש באדם. אז זה מה שכאן הרב אומר. אנחנו מבקרים את כל המומים, והעצמיות נשארת בתהרתה. כן. נכון.
אז בעצמיות שלהם
יש להם... אנחנו לא מדברים על העצמיות של האדם הפרטי.
אומות כגויים,
האומות כאומות, דווקא יש שם הרבה דברים רעים, בעצמיות. מה שאין כן בפרט. כלומר, זה מה שלמדנו בפרק ב' של אורות ישראל. שאצל הגויים, כדי לגלות צלם אלוהים שבאדם, צריך להאדיר את הפרט. הפרט לעומת הכלל. כלומר, הפרט צריך להיות מוכן למרוד במארג הכללי שאליו הוא שייך. מה שאין כן בישראל, שהכלל הוא הטהור, ולכן אני צריך להידבק בכלל כדי לגלות את טהרתי. נכון? דיברנו על זה. דברים פשוטים וברורים. כן? טוב. טוב, זהו להיום. שלום.